דף תתוו עמוד א', במשנה תחילת פרק שני. אומרת המשנה, מביא גט ממדינת הים, ואמר בפניי נכתב, אבל לא בפניי נחתם. בפניי נחתם, אבל לא בפניי נכתב. או בפניי נחתם, בפניי נכתב כולו, ובפניי נחתם חציו. או בפניי נכתב חציו ובפניי נחתם כולו, פסול. פסול. זאת אומרת, מבואר פה במשנה שכדי שהשליח ימלא את תפקידו, כתקנת חז"ל הוא צריך לומר בפניי נכתב ובפניי נחתם. אז אם הוא לא אמר בפניי נכתב ובפניי נחתם, אז הגט הוא גט פסול. עוד אומרת המשנה, אחד אומר בפניי נכתב ואחד אומר בפניי נחתם, פסול. אי אפשר להשתמש בו, זה הכוונה.
בפניי נכתב זה...
יכול, אבל זה נברר בגמרא. אז אומרת המשנה, אם אחד אומר בפניי נכתב ואחד אומר בפניי נחתם, וגט פסול. הגט פסול. אין בעיה. הכוונה היא עכשיו, בנתינה הזאת, זה גט פסול. והגמרה תברר למה זה גט פסול. האם מדובר שהגט יוצא מתחת אחד מהם, רק אחד אמר בפניי, אחד מהם הוא שליח. השני הוא לא שליח. השני הוא לא שליח. או שמדובר ששניהם שלוחים. אבל מכיוון שאחד מדעיד על החתימה בלי להעיד על הכתיבה, אז אני חושש דיל מעטי להחלופי בקיום שטרו דאלמה. ולכן אני אומר שזה גט פסול. ממשיכה המשנה ואומרת, אחד אומר בפניי נכתב ואחד אומר בפניי נחתם, פסול אמר לו. שניים אומרים בפנינו נכתב, ואחד אומר בפניי נחתם, פסול. ורב יהודה מכשיר, בעיקרון שניים אומרים בפנינו נכתב, אבל רק אחד אומר בפניי נחתם, אז אתי להחלופי בקיום שטרו דאלמה, שהרי רק אחד אומר בפניי נחתם. ורב יהודה מכשיר, כי פורט יש פה אחרי הכל עדות גם על הכתיבה. אחד אומר בפניי נכתב ושניים אומרים בפנינו נחתם כשר. אז אם אנחנו שמים לב למבנה של המשנה, המשנה בהתחלה מדברת על עד אחד אומר בפניי נכתב ולא בפניי נכתב, או בפניי נכתב אבל לא בפניי נכתב, או חלק נכתב או חלק נחתם, וזה פסול. לאחר מכן המשנה מדברת על עד אחד אומר בפניי נכתב ועד אחר אומר בפניי נחתם. לאחר מכן אנחנו מדברים על שניים שאומרים בפניי נכתב ואחד אומר בפניי נחתם, ולהפך כפי שבואר, והגמרא תבאר אחד לאחד. ראשית שואלת הגמרא, הטו למה לי? שואלת הגמרא, בשביל מה צריך לחזור למשנה הזאת כאן פרק שני? התנא ליחד הזימנה, הרי את המשנה הזאת כבר למדנו. המביא גט ממדינת הים צריך שיאמר בפניי נכתב ובפניי נחתם. אז אם המשנה הראשונה מלמדת שכדי להיות שליח צריך לומר בפניי נכתב ובפניי נחתם, אז אם הוא יגיד בפניי נכתב אבל לא בפניי נחתם, בפניי נכתב אבל לא בפניי נחתם, בפניי נכתב כולו, בפניי נחתם חצר, בפניי נחתם כולו, זה לא בפניי נכתב ובפניי נחתם, מתרצת הגמרא. אם היה לי רק את המשנה בדף ב', הווה אמינא צריך והיא לא אמר כשר. הרי למין האמת חז"ל באו ותקנו תקנה לטובת האישה. כשתקנו המביא גט ממדינת הים צריך שאומר בפניי נכתב ובפניי נחתם, המטרה היא טובה, היא קדושה, שמחר לא יצא לאו, שמחר לא יגידו שהילדים ממזרים, שמחר לא יהיה אשת איש שזינתה, אז המטרה היא לטובת האישה. אז אולי זה דין לכתחילה? לכתחילה ראוי שהשליח יאמר בפניי נחתם כדי למנוע בעיות. אבל בדיעבד אם הוא לא אמר, זה הרי גט כשר, מדאורייתא זה גט נפלא, למה אתה מקמת פנים? מדאורייתא זה גט מצוין. מה שלמה רבנן רצו לעשות? רבנן רצו לקלקל?
לא,
אז רבנן רצו לא עיל. אז אולי הייתי אומר שזה דין לכתחילה ולא בדיעבד. כמה שמלן באה המשנה שלנו ואומרת, נכון, חזל תקנו לכתחילה ובדיעבד, שיאמר בפניי נחתן, בפניי נחתן. מה? אמת, אמת. אמת, אמת, אמת. אבל זה עוזר לנו כבר משנה, זה כבר לא קושייה. עוד אומרת המשנה, בפניי נכתב חציו, ובפניי נכתם כולו, פסול. שואלת הגמרא, היי חציו, על איזה חצי אתה מדבר? אילי מה חציו ראשון, אם הכוונה היא, בכתיבה, לחלק של שם האיש ושם האישה, המכונה תורף, שואלת הגמרא, ואמר רבי אלעזר בדף A, אפילו לא כתב בו אלא שיטה אחת לשמה, שוב אינו צריך. הרי אם הוא כותב את שם האיש ואישה לשמה, אז אני כבר יודע שהכל נעשה לשמה, לא צריך. עונה הגמרא, אלא אמר רבשי, חציו אחרון. מדובר על התופס, לא על התורף. אם הוא אומר בפניי נחתם, נכתב התורף, ובפניי נחתם כולו 100%. אם הוא אומר בפניי נכתב התופס, ובפניי נחתם כולו פסול, כי לא נהיה פה בפניי נחתם, בפניי נחתם. אפילו שמע כאן קולמוס, זה לא השיטה הזאת, זה דבב כבר. אנחנו מדברים על השיטה אחת, אבל גם בכאן קולמוס וכאן מגילתא, אז זה לא סתם שהוא שומע קול. הוא שומע קול שעושים את זה לשם הדבר הזה, ככה מביא רש"י בדף וב עמוד א'.
הוא שומע חציו, הוא שומע...
לא, אבל הוא צריך את הבסיס, רש"י אומר... תיקון הקולמוס והקלף שמע כשתיקנו לשמה. כשחותכים אותו ומחליקים, זאת אומרת, הוא יודע שזה נעשה לשם האישה הזאת. עכשיו הוא רואה שעובדים על זה, לשם יחיקות שעובדים, לשם האישה וכו'. ולי נראה, אומר רש"י, כל הקולמוס שהוא כותב וכל העירייה, אבל הוא שמע בהתחלה שזה נעשה לשמה, אחרת אין על מה לדבר. עוד אומרת המשנה, בפניי נכתב כולו ובפניי נחתם חציו, פסול. והיה הדין הראשון של המשנה. אמר רב חיסדא, אני חוזר, זה גמרא שצריך רגע לתת את הדעת. אין פה קושי, אבל צריך להתחבר, כי זה לוקח רגע להתבשל. אז אנחנו חוזרים. מה היה המקרה? בפניי נכתב כולו, ובפניי נחתם חציו. בעברית צחה, אני ראיתי את הכתיבה, ראיתי גם את ראובן שחתום על הגט, לא ראיתי את שמעון שהוא חתם על הגט. זה נקרא בפניי נחתם חציו. אומרת על זה הגמרא, אמר רב חיסדא, ואפילו שניים מעידים על חתימת יד שני פסול. מה היא טעמה? או כולו בקיום הגט, או כולו בתגנת חכמים. בא רב חיסדא ומוסיף מדילי, זה לא משנה, מדגיש רש"י מיד, לאו לפירושי מתניתין עתה, ולעוקמי מתניתין באחי. לא, זה לא המקרה של המשנה. אלא סברא דידי מוסיף ואמרו אותה. אפילו אם אחד אומר בפניי נכתב כולו, ובפניי ראובן חתם, ובאים שניים מן השוק ואומרים, אנחנו מכירים את כתב שמעון, זה עד אמיתי, זה שמעון. הגט הוא גט פסול. למה? או כולו בקיום הגט, או כולו... או שאתה עושה הכל כתקנת חז"ל, שעד אחד נאמן לומר בפניי נכתב ובפניי נחתם, אבל אז זה קיום על כל החתימה. או בתקנת חכמים, אז צריך על כל חתימה וחתימה שניים שמעידים. אבל לעשות חתימה אחת בדרך של חז"ל, וחתימה אחת בדרך של קיום לא עובד. מת כפלה רבה מי כמידי? דעיל הוא אמר חד כשר, השתא דאיכא תרי פסול. כשאתה הצגת את השאלה, אתה מציג אותה כמו תוספות, וזה חשוב, רק אנחנו לא ניגע בזה עכשיו. זאת אומרת, ישנה מחלוקת רש"י ותוספות בדף ג' עמוד א', האם אדם שליח שאומר לא בפניי נכתב ובפניי נכתב, אני מכיר את חתימת העד, אני יודע שחתם, האם זה כשר או לא. רש"י לומד שגם אם הוא אומר ידעתי, אתו אחא כי אמר יודע אני מלא מהימן, הועילו לדידי תמה משום קיומה לפי רבה, אי אמר יודע אני בחתימת ידי העדים מלא מהימן, דמה לי בפניי, מה לי יודע אני? תוספות שמה אומר, עתו כי אמרי, ידענו מי לא מהמנה. תוספות לא גורף ידעתי, אלא ידענו. אלינו. אומר רש"י, מה השאלה של רבא? יש פה אבסורד נוראי. אם אותו שליח שאומר בפניי נכתב כולו, ובפניי נחתם חציו, היה אומר על החצי השני, ואני מכיר את החתימה השנייה. חצי ראיתי, חותם, וחצי אני מכיר. היית אומר שזה גט כשר. רש"י לשיטתו. היית אומר שזה גט כשר. אבל עכשיו שבאו שני עדים מן השוק, הם פחות טובים מאותו אחד. אומר רש"י, שלוש שורות מלמטה. מי כמידי דילו אמר חד כשר. אם היה אומר השליח, אני מכירם כשר, ואפילו לא אמר בפניי נחתם. דאחי אמרינם בפרק כמה. דכי אמר יודע אני נעמי מהמן ושמע איתה כמה איתה. זו בדיוק שאלת הגמרא. אם ככה, שואלת הגמרא, מה תקיף לרבה? לפי דבריך הרב חיסדה, אתה רוצה לטעון שאם יבואו שניים מן השוק זה פחות מאותו שליח, שלא ראה חתימה, אלא רק מכיר כתב ידם. אלא, אמר רבה, לא נוגע. אלא אמר רבה, אפילו הוא ואחר מעידים על חתימת יד שני פסול. אפילו הוא ואחר מעידים על חתימת יד שני פסול, מה איתה מה? עתי להיחלופה בקיום שטרות דאלמה, וכנפי כנקי ריבה דממוי נאפום עד אחד צעדה. אומר רובה, נורא, אם השליח היה אומר בפניי נכתב כולו, ובפניי נכתם חציו, ועל החצי השני אומר אני מכיר, מצוין. אבל אם בא אדם נוסף מהשוק ומצטרף אליו ואומר וגם אני מכיר, זה פוסל את השטר. מה לעשות שהוא לא ידע לשבת בשקט? לכן כתוב שמישהו קופץ בראש. ולמה? עכשיו מה ההיגיון? כי נכון שחזל תקנו שעד אחד יכול לבוא ולקיים שטר של גט, בפניי נכתב, בפניי נכתם. אבל התורה אומרת על פי שניים עדים יקום דבר. וכשהתורה אומרת על פי שניים יקום דבר, אומרת התורה שכדי לקיים כל שטר בעולם צריך שניים, דהיינו כל אחד מקיים 50%. מה קורה כאן אצלנו בשטר? בפניי נכתם חציו, 50% זה אני, ועל החצי השני אני בא ואומר 50% אני, 50% מישהו אחר. סך הכל, הכל מקוים על פיו, חסר רבע. שלושת רבע יוצא על פיו. ברמה עקרונית אין לי בעיה בגט. אבל בקיום שטרות דאלמה זה חיסרון. יבואו לחשוב שאפשר לקיים שטר בכל מקום על ידי שלושת רבע, על ידי אדם אחד. אז דיל מעטי לחלופה בקיום שטרות דאלמה, אני פוסל את הגט הזה. לפני הוא. או איתו ביחד. ודאי שכן. אז נכון, נכון. אז את השאלה הזאת שואל רבה, שאלנו את רבה בדף ג', ורבה אמר שלכן צריך לומר בפניי נכתב. הרי מה הקשר? צריך לדבר על חתימה, על קיום. מה זה בפניי נכתב? התשובה היא, דיל מעטי לחלופה בקיום שאתה רודה אלמה. אבל פה הוא אמר קודם בפניי נכתב כולו, ובפניי נכתם חציו, ועכשיו בחצי השני שניים מעידים. שניים זה כבר נראה כמו קיום שטרות רגיל. אז מה יבואו להגיד? שאפשר לבוא ולקיים על פי שלו. שואל את הגמרא, אתם אומרים טוב. אומר את הגמרא, מה תקיף לרב אשי? מי כמידי? דילו, מה סיכיו לכול הדיבור הקשר? אשת דיק אחד בעדי פסול? זה בדיוק שאלת הגמרא. הרי פורט בפניי נכתב, הוא אמר. הוא אמר בפניי נכתב. רק עכשיו הוא אומר בפניי נכתב, ופתאום אתה חושש דימתי לחלופי. אם הוא היה לבד מסיים את הדיבור, אז רואים שקודם, או ביחד, אם הוא היה לבד מדבר, נפלא, בגלל שמישהו אחר יצטרף, אז אתה רוצה לקלקל, ובחשש דילמתי לחלופי. אז א', מה, האחד הזה יכול להיות יותר גאות, וב', זה כן צריך להסביר, אבל... אז באמת תופות, דיבור מתחיל או כולו בתקנת חכמים, תצב עמוד א', אומר תופות, כסבר דלודאי כשליח כל כך כשאין כל העדות מתקיימת על ידו. ורב הסבר זה מכל מקום דייק שפיר. תוספות מסביר שביסוד המחלוקת זה באמת שרב חסדא בא ואומר שאם אחד אומר בפניי נכתב, כולו, בפניי נחתם חציו, אז הוא לא מקפיד, זה לא רציני. כי הוא יודע שלא הוא מקיים את השטר. ולכן הוא רוצה להגיד שהשטר פסול. בא רובב ואומר מה פתאום? אם הוא אומר בפניי נחתם חציו, הוא מקפיד מספיק. אז החצי שלו מקוים, שניים מן השוק מקוים, אין סיבה לא להכשיר. בא רב ואומר, יש פה בעיה אחרת. יש קלקול במקום אחר, לא בפנים. דיל מעטי לחלופה בקיום שטרות דאלמה, שלהוציא שלוש טובה, באמת מצד גט, אין לי בעיה. יש לי בעיה חיצונית. אומר לו רבה שאיזה בעיה חיצונית, על מה אתה מדבר? אבל הוא אמר בפניי נכתב. אז אם הוא אמר בפניי, הוא לא יבוא לי חלופה. אז למה בכל זאת אתה פוסל אותו? אני ראיתי את ראובן ושמעון חותמים על הגט. זה בפניי נכתב. ודאי. שליח נאי סעד. אליבא דכולן מה אצלנו בסוגיה. יכול להיות מאוד. כי חז"ל תקנו לומר בפניי נחתם, לפי איפה שעכשיו אנחנו אוכבים. ולפי רבה אין החנמי. אם הוא יגיד, בפניי נחתם ואני העד השני, הגט הוא גט כשר. כל הבעיה שמצטרף איתו מישהו אחר. אבל בשלב שאתה מדבר הגט היה גט כשר. לפי רבה, לפי רשי. אומרת הגמרא, האמת היא שאם אנחנו כבר עומדים פה, אז אפשר ללכת עוד שלב אחד. אז מה עונה רבשי? לא הבנתי את השאלה. מה זה נוגע לדין של קיום שטרות? לקיים שטר זה לא נוגע ללשמה. צריך לדעת אם הגט הוא גט
קשה. הוא מדבר על גט של אישה, לא על סתם שטר.
אני מדבר על גט אישה. צריך לקיים את החתימה לדעת שזה לא מזויף. אנחנו מדברים על קיום של החתימה מצד זיוף. אומרת הגמרא, אלא אמר רבשי, אפילו אומר אני הוא עד שני פסול. זה תשובה לשאלתך. אומר רבשי, אפילו אומר אני הוא עד שני, בפניי נכתב כולו, בפניי נחתם חציו, ואני הוא העד השני גם כן פסול. למה? מה איתה? מה? או כולו בקיום הגט, או כולו בתגנת חכמים. או כולו בקיום הגט, איך מקיימים גט? בפניי נכתב או בפניי נחתם, לא חצי. או כולו ב... אתה רוצה לקיים שטר כמו שמקיימים שטר? אין בעיה. אז תביא שניים שמעידים. ודאי. הבעיה היא אבל או כולו בקיום הגט, או כולו בתקנת חכמים. לא. לא, על חצי הוא אומר בפניי נחתם, ועל חצי הוא אומר... אני הוא עד שני. אומר תוספות למעלה, אני הוא עד שני פסול, הכל טוב. ואם תאמר, ומי כמיד דילו אמר בפניי נחתם כאשר הוא משום דאמר, אני הוא עד שני פסול? שאלתך. עונה תוספות ונראה לרי, כמו שאמר בירושלמי, דכי אמר אני הוא עד שני נעשה כנוגע בעדותו. דנראה דלקח בלעיד על חתימת השני, כדי שתתקיים עדות חתימתו. זה נראה לא טוב. זה נראה לא טוב. הוא לא נוגע, הוא כמעט נוגע. זה נראה שהוא בא לחפות על עצמו. אומר תוספות ואם תאמר, אז וכיוון דתמה משום אחיה, למה ללמימר משומו כולו בקיום הגטו כולו? אז אני עכשיו לא מבין בכלל. אז מה דיברת על תגלה? אומר תוספות ויש לומר, משום דלאו תאמה גמור זה. אילאו תאמה דאו כולו בקיום הגט, אין זה נוגע בעדות ממש. אומר תוספות, יש פה שילוב, גם וגם. השילוב הזה יוצר את התוצאה שלנו, או כולו בקיום הגט, או כולו בתגנת רחמים. תנן, למדנו אצלנו במשנה, בפניי נכתב כולו, בפניי נחתם חציו, פסול. שואלת הגמרא, איתה חציו יחידה, מספר לי את המקרה בבקשה. הרי אני גם כן מבין, על פניו, שאם אתה אומר בפניי נכתב כולו, ובפניי נחתם חציו, אז מה קרה עם החצי השני? הוא מבאר את הגמרא. אילי מדלי כדקמא פידלי כלל, אם תגיד שמדובר, חצי יש לי עדות על החתימה, וחצי אין לי בכלל עדות. אין בכלל עדות על החתימה. שואלת הגמרא, השתא אחד אומר בפניי נכתב, ואחד אומר בפניי נחתם, הדין שפסול למה? דהי כמה סידה כולה כתיבה והי כמה סידה כולה חתימה. פסול, חציו מבעיה, שים לזה מה שאתה אומר. הרי לבאו במשנה, שאם אני אומר, בפניי נכתב כולו, ומישהו אחר אומר, בפניי נכתב, אז בסך הכל יש לי עדות על הכתיבה ועל החתימה, ובכל זאת זה פסול. כי כל אחד מעיד על חצי, ואנחנו אמרנו, בפניי נכתב, בפניי נכתב. נו, אז אם אחד אומר, בפניי נכתב כולו, או בפניי נכתב חציו, וחסר לי 50%, ודאי שיהיה פסול. ודאי שיהיה פסול. אומרת הגמרא, אלא, או כדרובה או כדרב אשי, ולאפוקה מדרב חיסדא, שואלת הגמרא, ואנחנו מסבירים. יש לנו הנחת עבודה שאיתה אנחנו משתמשים בהרבה מקומות. למשל, אנחנו יודעים שבדרך כלל, כשהתנא אומר דבר, אז התנא בא להגיד דבר שיש בו חידוש. התנא לא אומר סתם דברים. אם התנא אומר משהו ואני לכאורה פורא פה דין מיותר, כנראה שיש מסר שנמצא מאחוריו. ברור שאת המסר, אני תמיד צריך לקחת את המסר הקטן ביותר. כי אני לא יכול להמציא איזה בומבה של חידוש. תמיד אני צריך את מן הקל אל הכבד. הביא להגמרה, אם יש לי כבר דין שבפניי נכתב כולו, והשני אומר בפניי נכתם כולו פסול, אז אני גם יודע שבפניי נכתב כולו, ובפניי נכתם חציו פסול. אז מה המסר? מסתום מהמסר כמו רובה. אפילו הוא ואחר מעידים על חתימת יד שני, פסול. או כמו רבשי, שהוא אומר, אני הוא עד שני, פסול. ולאפוקי מרב חיסדא, רב חיסדא זה חידוש מדי גדול. לומר שאם שניים באים מן השוק, ומעידים על כתב היד שזה יהיה פסול, הרי אם אחד יכול להעיד, שניים ודאי שזה יהיה קיום. הנה אתה רואה נגד רב חיסדא. עונה הגמרא. עונה הגמרא. אמר לך רב חיסדא, ולתיימך, בוא נלך לשיטתך. אז אתה אומר שבמשנה יש רק חידושים. בפניי נכתב אבל לא בפניי נחתם. למה לי? ככה המשנה מתחילה. בפניי נכתב אבל לא בפניי נחתם. או בפניי נחתם אבל לא בפניי נכתב. למה לי? אם בפניי נכתב כולו, ובפניי נחתם חציו פסול, אז בפניי נכתב, אבל לא בפניי נחתם, ודאי שפסול. אלא לא זו אף זו קטני. בהכרח. שהמשנה באמת לא בא להגיד חידושים, אלא יש מבנה שנקרא לא זו, מן הקל אל הכבד, מדרגה. החנמי, גם בדין שלנו, לא זו אף זו קטני, אין כאן חידושים, אין כאן מסרים. המשנה אומרת דבר פשוט, בפניי נכתב כולו, ובפניי נכתם חציו. נכון שיש גם דין של בפניי נכתב כולו, ואחד אחר בפניי נכתם כולו, אבל זה לא בא ללמד לימודים, אלא מן הקל אל הכבד. אגב, ודאי. אתה אומר שרב חיסדא, אני אגיד לך אם אני מבין נכון את השאלה שלך. לא, אני חושב, כי גם לי זה מציק, אבל הגמרא באה ואומרת שקשה לפי, אבל הדין של רב חיסדא, הדין של רב חיסדא זה חידוש גדול. שאחד אומר בפניי נכתב, ובפניי נכתם חציו, ושניים מעידים מן השוק, למה זה לא יהיה כשר? נכון, הגמרא שואלת, כאילו, רב חיסדא אומר פסול, בעצם זה היה צריך להיות כשר, וזה המסר של המשנה. מה הסיבה לפי רב אשי שפסול? או כולו בקיום הגט, או כולו בתקנת חכמים. מה זה שונה מרב חיסדא? יש פה איזה משהו קצת, מחליקים פה פינות. הרי זה נשאר בגדר או כולו בקיום הגט, או כולו בתקנת חכמים. אצל רב אשי אתה מבין שזה תקלה. אלא מה רב אשי אפילו אומר אני הוא עד שני פסול. למה? טוב. אומרת הגמרא, הכל אמת, רק אני מחויב. אומרת הגמרא, אם יישאר בזמן, בסוף, אז אנחנו נחזור לזה. יש פה מסר. אמר רב חיסדא, גידוד חמישה ומחיצה חמישה. כיוון שדיברנו או כולו בקיום הגט או כולו בתקנת חכמים, אז עכשיו אנחנו מפליגים קצת. יש מושג שנקרא רשות היחיד. ההגדרה של רשות היחיד זה דלת על דלת תפחים בגובה עשרה תפחים. זה קובע רשות לעצמו. אם יש מקום שהוא דלת על דלת תפחים ויש לו מחיצה גבוהה עשרה תפחים, לא עמות, אתה הופך להיות רשות היחיד. מה קורה? יש לי גידוד, חפירה של חמישה תפחים, ומעליה יש מחיצה חמישה תפחים. האם זה מצטרף יחד לעשרה? אומר אל רב חיסדא, גידוד חמישה ומחיצה חמישה, אין מצטרפים. עד שיהיה או כולו במחיצה, או כולו בגידוד. לא מצטרף. דרש מר יימר, גידוד חמישה ומחיצה חמישה מצטרפים. והלכת עלי בדמת מצטרפים. ומכיוון שעכשיו אנחנו לא עסוקים בעניין, אבל אנחנו לא נכנסים למה שתוספות בא ושואל, וזה קושיה חריפה מאוד. יש גמרא במסכת שבת. הגמרא אומרת מפורש שבור וחולייתו מצטרפים. ותוספות מביא עוד קושיה. תוספות עונה שני תירוצים, התירוץ השני יותר קרוב אלינו, אחד זה עירובין. אחד אומר תוספות לעניין תל ברשות הרבים. גבוה חמישה והקיף על גבה מחיצה חמישה, דלא חשיב הרשות היחיד לעניין שבת. השאלה כאילו איפה מסתכלים. אם אתה מסתכל מבחוץ זה עשרה, אם אתה מסתכל מבפנים זה חמישה. השאלה איך אני מודד אותו, אבל בעזרת השם במקומו. ממשיכה הגמרא, בעיה אדירה. באי אילפה, שואל אילפה, ידיים תאורות לחצאים או אין תאורות לחצאים? זה קושיה אדירה. הגמרא מיד מבררת. איך ידעמי, אתה יכול לספר לי את המקרה? אילא אם הדקה משהו בית רי מרביעית. אם מדובר שהיה לי כלי שיש בו רביעית, כל נטלה שלנו יש בה הרבה יותר מרביעית. יש לי כלי שיש בו רביעית הקו. ומהכלי הזה שניים נטלו. יש נידון, האם הכוונה שניים, אחד נטל, בא השני ולקח את השיריים ונטל מזה, וזה נקרא שיערי טהרה וזה קשר, כפי שמיד נראה, או כמו שמופיע בהלכה, לוקחים כלי רביעית וכמה שמים את היד מתחת, ואתה נוטל וזה נשפך על כולם. אז זה נידון פה בראשונים. אנחנו הסברנו כרגע נטל אחד ואחרי זה נטל שני.
לא, על המקרה השני, אז למדנו שסיים צריך להתארים למעלה, שלא כשילו המים נגזע לפה, לא יתאמת המים יועד.
כשאין רביעית.
לא.
כשאין רביעית. כשיש רביעית אין בעיה.
שהמים יורדים על היד השנייה, זה אותה מים.
אבל
זה
רביעית.
מה?
זה רביעית. רביעית מסלק תומה.
אבל זה יהיה פחות מרביעית.
לא, זה נשאר רביעית, כי זה משיערי טהרה. אז ההגדרה, אומרת הגמרא והתנן, מרביעית נוטלים לידיים לאחד ואפילו לשניים, משנה מפורשת. משנה מפורשת, שתראה רש"י, אז רש"י מזכיר, כיוון דמעיקר אהה ושיעורה, וקעתי משיערי טהרה, אז אני אומר שזה קשר, בעזרת השם, גמרא וחולין. ואלא דקמשי פלגה פלגה דידי, אני לא יודע להסביר, אבל ברש"י כתוב שהוא נטל יד, ואחרי זה הוא נטל עוד יד. והשאלה של אילפה עם הידיים תאורות. אני שואל ברשותכם, איך אנחנו נוטלים ידיים? לא יד ועוד יד. ככה רש"י מסביר. דמשי חד הידי והדר משי לאידך. זה בקיצור מסביר. מה הוא מסביר? אחד נטל יד ואחרי זה הוא נטל את היד השנייה, אז מה השאלה? אנחנו לא עושים ככה. שמה? איפה כתוב ביחד? נכון שהלוי צריך ליטול ידיים לפני שהוא נוטל לכהן, אבל זה עוד עניין.
לא
אומר פה התוספות ריד במקום שהנידון שהוא נטל יד אחת, ניגב אותה, ואף נטל את היד השנייה. ניגב? לא ניגב. אז מה השאלה? אומרת הגמרא, אם ככה, גם זה לא שאלה. והאמרי, והתנן, הלוטל ידו אחת בנטילה, ואחת בשטיפה, ידיו תאורות, אומרת הגמרא, וגם השאלה. מה קורה אם אדם ביד אחד עושה רביעית? ביד השנייה הוא מכניס למקווה, לנהר, שיש בו 40 שאה, אז אנחנו באים ואומרים שהידיים שלו באמת יהיו תאורות. זאת אומרת שאני לא צריך באותו הזמן, באותו עניין. אם אני נוטל אחת, מנגב ונוטל את השנייה, זה 100%. אז מה אילפה שואל? אומרת הגמרא, לא צריכה, ואלא דקמה שפלגה פלגה דידי. אתה יודע מה הסיפור? הוא נטל יד אחת, אבל עד החצי. צריך ליטול עד הפרק. חלק מהיד הוא נטל, ניגב את הידיים, ואז הוא נוטל את החצי השני. אומרת הגמרא, נו, אז מה השאלה? ואמרה דבר אביאנה ידיים אין תורות לחצאים. גם זה דבר פשוט, אני לא שומע שאלה. אומרת הגמרא, לא צריך עדיק המשקה תופח, לא. הוא נגב את היד, אבל לא לגמרי. נשאר לחלוחית על היד, ועכשיו הוא משלים את הנטילה. אומרת הגמרא, אני גם זה לא מבין. וחייק המשקה תופח מי הווה, ואתנן תזיין עמוד א', הניצוק והכתפרס, הוא משקה תופח אינו חיבור, לא לטומאה ולא לטהרה. אני דון הוא כבד. ניצוק זה כמו לקחת קומקום ולשפוך את המים, זה נקרא ניצוק. לשפוך מים באוויר. כתפרס זה שפיחה של מים, אבל זה גולש על גבי מדרון. זה יושב על משהו. משקה תופח זה מקום עם לחלוחית. אינו חיבור, לא לטומאה. אם יש לי למעלה מקור של מים טהורים, למטה מקור של מים טמאים, והכילוח הזה ביניהם, המים למעלה נשארים טהורים. אם יש את הכתפרס ביניהם, המים למעלה נשארים טהורים. אם יש משקה תופח ביניהם, המים למעלה נשארים טהורים. לא לטומאה ולא לטהרה. לטהרה לידון, יש לי מאגר מים, מי קשרים, 30 סאה למעלה, 30 סאה למטה. מקווה צריך 40 סאה. יש ניצוק שמחבר, כתפרס שמחבר, משקה תופח שמחבר, אינו חיבור, לא לטומאה ולא לטהרה. אין כאן מקווה. נו, אז אני יודע שזה לא... אבל צינור זה לא ניצוק, צינור זה לא כתפרס, וצינור זה לא משקה תופח. ועד רבה, יש נידון בהלכה, אתה צריך לסמוך שזה לא ככה. אם לכבודו יש קומקום חשמלי, או קומקום סתם, ופעם אחת הוא לוקח את הקומקום ושופך את זה על החלב או משהו ועושה קפה, ואחרי זה הוא לוקח ושופך את זה בסיר בשרי, האם החלק הפנימי הופך להיות בשרי או חלבי בעקבות זה? וצריך להחזיק קומקום אחד שיהיה חלבי, אחד בשרי ואחד שיהיה פרווה. אומרת הגמרא, זה לא מצחיק, זה לא מצחיק הלכתית, אני מדבר קריים, צריך חלבי ובשרי. אומרת הגמרא, נכון, זה למדנו שאם זה משקה עבה כמו דבש, אז כיוון שהשריים חוברים למעלה, אז זה מתמד. אומרת הגמרא, אז מה נידון? אז מה נידון? מה אילפה שואל? אומרת הגמרא, לא צריך הדיקה תופח להתפיח. תופח להתפיח פירושו של דבר, שאם אני נוגע בלחלוחית, ואני נוגע במקום אחר, המקום אחר נרטב. תופח זה על פה רטוב, אבל אם אתה תיגע במקום אחר זה יהיה יבש. פה זה תופח, על מנת להתפיח, זה מרטיב במקום אחר. אז אני נטלתי חצי יד, ניגבתי אבל נשאר תופח על מנת להתפיח, ואז את החצי השני. מה הדין? אומרת הגמרא, מצטערים, הנמית אני נטפח להתפיח, חיבור. גם את זה אני יודע. עונה הגמרא ולא ראיה. דילמה לעניין מקווה, ורבי יהודה ודתנן מקווה שיש בו 40 סעה מכוונות, וירדו שניים וטבלו, שניהם בבת אחת תאורים, ואחר זה ראשון תאור ושני תמה. המקרה, שני מקוואות, במקווה אחת, מקווה שיש בה 40 סעה מכוונות, בדיוק, שניים נכנסים ביחד, הם טובלים במקווה כשר, אחד יורד כשר, תראור, השני, יצא אחד, נכנס השני, זה שיצא חיסר את זה מ-40 סעה, כבר אי אפשר לטבול, נשאר תמה. מה? למה לא? שניים קטנים, זה באדם בינוני, שניים סינים. אומרת הגמרא, אומרת הגמרא, רבי יהודה אומר, אם היו רגליו של ראשון נוגעות במים, אף השני טהור. בא רבי יהודה ומחדש, אבל לא בגלל החיבור, גוד אחי. זאת אומרת, רבי יהודה בא ומחדש, בסל כדעתך שהגמרא שאלה את השאלה, הגמרא הבינה, שמה הסיבה שאם יש פה אדם בתוך המקווה ברגל, אז המקווה יקשרה? כי יש חיבור של המים. אומרת מה לא? לעניין מקווה זה לא עניין של חיבור. לעניין מקווה אני יכול להגיד שזה עניין של גוד אחית, משוך ועורד. אז כיוון שהראשון עומד פה ליד המקווה, כאילו כל המים שעליו נמצאים במקווה. אז יש פה 40 שעה. אני רוצה לדעת אם חיבור וחיבור לעניין. אז זה השאלה של אילפה. שואל אילפה, חצי מים, תופח על מנת להדפיח, ושוב חצי מים. זה נקרא חיבור או לא נקרא חיבור? ואת זה הגמרא לא ענתה. אמר רב ירמיה, הרי אמרו, הבא וראשו ורובו במים שאובים, ואת האור שנפלו על ראשו ועל רובו שלושה לוגים מים שאובים, תמה. יש במסכת שבת בדף י' ד' 18 גזרות. אחד מהגזרות היה חשש של חז"ל שיבואו ויזלזלו במקוואות. למה זה יקרה? הרי היו טובלים במקווה, איפה היה מקווה? אז בחורף זה פחות בעיה. בקיץ היה מאגרים, היה איזה מערה, במערה היה איזה מקור של מים, היו שם המים עומדים, וזה המי מקווה. נו, עובר שבוע, עובר שבועיים, עובר חודש, עובר חודשיים, המקווה הופך להיות ביצה. ביצה. בן אדם נכנס למקווה, אבל יהודי לא מוותר על מקווה, מה הוא היה עושה? במסירות נפש נכנס למקווה, ותכף הוא מיד פוק בורח החוצה, ורוחץ את עצמו במים שאובים. לימים התחילו לדבר שהמים השאובים, זה המתאר, במקווה נמצאים רגע אחד, במים השאובים עושים אמבטיה. חששו חז"ל שימים יבואו ויגידו שמים משאובים בכלל מתארים, לא מים מקווה. מה תקנו? כל אדם טהור שנכנס לתוך 9 קבין של מים, כפי שמוזכר פה, הבא ראשו ורובו במים שאובים, וטהור שנפלו על ראשו ועל רובו שלושה לוגין מים שאובים, תמה, הוא לא תמה לכל דבר. הוא תמה לעניין תרומה. זה מיילה שעשו. בחולין הוא טהור, אבל בתרומה הוא תמה. מדויק. לעניין תרומה. מדויק. מדויק. זה הייתה הגזרה. מה היום? מה היום? ולכן? אתה אמרת עכשיו משהו חדש. אתה הולך הביתה, אני מדבר במקווה. מתי מתרחצים במקווה? לפני התבילה. אחרי התבילה לא. למה? כי זה הגזרה שלנו. ובא לך לשכוח שאתה לא אוכל תרומה. תיאורטית, גם אם נכנסת להתרחץ אחרי התבילה, אז אתה לא מעקב כי אתה לא מתעסק בתרומה. אבל מהרה יבנה בית המקדש ויהיה תרומה תאורה, אז אתה תדע שאם אתה תכנס למקווה ואחרי זה תיכנס לתוך הטוש, אז אתה תפסיד את התרומה אם תיגע בה.
אז מה הולכים
לך? למה? ישראל לא מחזיק תרומה בבית? אתה לא מפריש תרומות מעשות, אין לך פירות? ודאי. ודאי, יש לך כהן פה, אתה לא יכול לזלזל. אומרת הגמרא, ומה השאלה שלנו? ביי, רב ירמיה, חציו בביאה וחציו בנפילה, מהי? שואל רב ירמיה, מה יקרה אם חצי גוף נמצא ראשו ורובו, אבל לא ראש, חצי, בתוך מים שאובים, ועל החצי השני נפל שלושה לוגים. האם הוא פוסל את התרומה או לא? תיקו. אמר רב פאפה, הרי אמרו בעל קרי חולה שנטו לה 9 קבים מים טהור, להלוכה אנחנו לא פוסקים ככה. להלוכה לא משתמשים בתפילת עזרה, דהיינו, אדם שהוא בעל קרי יכול ללמוד תורה. אבל תקנת עזרה הייתה שמישהו בעל קרי, לפני שהוא טובל אסור לו ללמוד תורה. נו, רחמונס, חולה, מה עושים? נותנים עליו 9 קבים. ו9 קבים זה במקום לטבול במקווה. באי רב פאפה, חציו בתבילה וחציו בנתינה מאי. החולה דנן, חצי גוף במקווה, ובחצי העליון שפרו עליו 9 קבים. האם אני אומר שהוא נטהר או לא? תיקו. אין תשובה. לא, הוא חצי במקווה.
הוא
חצי,
לא
משנה. אם הוא מחוץ למקווה לגמרי, אז הוא טוב. לא.
הוא בעל קרי.
אבל
בעל קרי חולה
שנתנו על 9 קבים
של מים. אם היו נותנים, על כולו
9 קבים מצוין.
כן, טוב, נכון.
אבל פה...
עכשיו, חצי ממנו בתוך המקווה,
חצי
זה בסדר?
לא.
למה?
כי מקווה מתאר רק כולו. חצי מקווה זה לא מקווה, כמו חצי סל לא סל. אין מה לעשות. זה הדין. זה הדין. כן, בוא נראה, סליחה. מה שדומה. תחזור. אומרת הגמרא, ובעזרת השם למחר, אחד אומר בפני נכתב, ואחד אומר בפני נכתם פסול. אמר רב שמואל בר יהודה, אמר רבי יוחנן, לא שנו אלא שאין הגט יוצא מתחת ידי שניהם. מדובר באופן שהגט לא יוצא מתחת ידי שניהם. זאת אומרת, לא שניהם שלוחים, אבל גט יוצא מתחת ידי שניהם, אומר רשי, מה זה ידי שניהם? אומר רשי, שניהם אדוקים בו, ושניהם שלוחים. שניהם אוחזים את הגט, ושניהם שליחים של הבעל. המחייך טוב, אומר תוספות במקום, לא נראה לי. אומר תוספות, מה שפירש בקוץ את שניהם אדוקים בו, לאו דווקא, שאין צריך שיהיו ממש שניהם אדוקים בו, אלא ששניהם אומרים שהבעל עשה שניהם שלוחים על כך, ואמר להם, שניכם הוליכו גט לאשתי, ונתנו האחד במעמד חברו, כפי שעוד נרחיב מחר, כשר. מסקנה, אלמה כסבר בהכרח ששיטתו של רבי יוחנן, שניים שהביאו גט ממדינת הים, אין צריכים שמרו בפנינו נכתב ובפנינו נחתם. כי אם היו צריכים להגיד, אז מה עובר לי ששניהם מביאים? אבל אחד אומר בפני נכתב, ורק אחד אומר בפני נחתם. אמר לו אביי, אלא מעטה סיפה דקטני, שניים אומרים בפנינו נכתב, ואחד אומר בפני נחתם פסול. ורבי יהודה מכשיר, טעם עדיין הגט יוצא מתחת ידי שניהם, הגט יוצא מתחת ידי שניהם, גם לפי רבנן יהיה כשר. אמר לי, נכון, ובעזרת השם מחר, מה הפועל יוצא של הדברים?